שלום לכם אהוביי, ידידיי מוריי ורבותיי. השיעור הזה נמסר לעילוי נשמת מורת אסתר בת רב שמואל, רב שמואל פנחס בן רבי יעקב צבי, אלכסנדר זושה בן רבי יוסף, מורת חנה בת רבי יוסף, מורת רבי יוסף, חנה בת רב מאיר זאב, ואנחנו נתחיל בעזרת השם סדרה על סיפורי אמונה בשואה. בעזרת השם יהיו דברים גם לעילוי נשמת כל הצדיקים, הקדושים והטהורים שנהרגו על קדושת השם. זה סיפר דוקטור דבורזצקי, ומובא בספר ירושלים בליטא, במרי ובשואה, בהוצאת מפלגת פועלי ארץ ישראל בתל אביב, תשי"א. הוא סיפר שסך לו הרב גוסטמן, זכר צדיק לברכה, שיגר בשניפישוק. המעשה היה ב-13 ליולי 1941, במוצאי שבת, ערב 17 בתמוז, שחל כנדחה ראשון בשבוע. ב-12 בלילה התקרבה מכונית לחצר. מתוכה יצאו שלושה גרמנים וליטאי אחד. כאן גר רב גוסטמן, אני הוא. התחילו הגרמנים ממכים אותו על ראשו. למה תקוני? שאל. יען כי רב הנחה. בבית קם שעון. איני יודע בעצמו כיצד הצליח להיחלץ מידיהם, לברוח לחצר ולהסתדר שם, בין שיחי תפוחי האדמה הצפופים. מרחוק שמע כי הגרמנים מחפשים אותו, כי הם נכנסים לגינה, והנה הם עומדים כבר על ידו. האחד דרך עליו בעברו בין הערוגות, ברגלו. הרב פתח באמירת וידוי. אגב, הרב גוסטמן סיפר שהוא אמר וידוי מאות פעמים. ברוך השם זכה קודם ללכת לנסוע לאמריקה, אחר כך הגיע לארץ ישראל והקים פה ישיבה מפוארת ברחביה. ישיבת נצח ישראל. משנעלמו הגרמנים שלחה לו שוערת החצר הנוצרית מכונת תספורת ומצנפת. הוא גזז את זקנו, חבש את כובע הגויים לראשו, עבר על פני החצר, יצא מתוכה, ואיש מן השכנים לא הכירו. במשך כל ימי 17 בתמוז התחבא הרב אצל אחד השכנים. למחרת נודע לרב כי בו ביום עברו הגרמנים ברשימה בידם על פני דירותיהם של כל הרבנים בעיר מדירה לדירה, וכל מי שנמצא בביתו נלקח איתם. יום רבנים, כך נקרא היום ההוא אחר כך. הסיפור הזה מופיע בספר מגיא ההריגה, וגם היה נדמה לי שזה שם של ספר, והופיע בעיתון הצופה, שזה היה העיתון של המזרחי, עליו השלום, בכ"ג ג' בשבט תשו"ו. כשפקחתי את עיניי, מצאתי, וכך סיפר, כותב למד פיינגולד, כשפקחתי את עיניי, מצאתי את עצמי בין העצורים בקורונה חשמלית, בשכנות אנשי האס-אס שסועדים לפני השולחן. מופיע איש אס-אס בכובע המלצרים לראשו, והוא דורש: יהודים, אתם רוצים להיפטר ממאסר? שירו במתיקות את הכל נדרי שלכם. גברת א' מתחילה לשיר, וכולנו מפזמים את הניגון. איש האס-אס שומע וצועק: אידיוטים, הניגון אינו כובש. שירו את האופרה דיודישקה. הגברת ב' מתחילה לשיר. איש האס-אס מתרגז. לעזאזל, אם חייכם יקרים לכם, תשירו לכבוד הקצינים היושבים וסועדים כאן. הוא תופס במהירות בזקנו של הרבי ומורט אותו בכוח. דמעות מנצנצות בעיני הרבי מרוב ייסוריו. איש האס-אס צועק: אתה מוכרח לשיר, אם חייך יקרים לך. האסירים, לא יהודים, פורצים בצחוק, נהנים למראה מריטת זקן יהודי, שמריטת זקן יהודי שמתפתל בייסורים. הרבי זוקף את עיניו. אני לא יודע באיזה רבי מדובר. הרבי זוקף את עיניו כאילו הוא שקוע בעולמות אחרים, מופשט מעולם זה, שוכח את הכל ופותח בשיר: אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין אף על פי. אף אחד אינו יודע את המילים, אף אחד אינו יודע את המנגינה. אנו מוקסמים כלהבה מתלהט מקרבנו הניגון מעמקי המעמקים של הלב. הרבי שר בהתלהבות. הנעימה מתחילה בנחת, הולכת ועולה, הולכת וגוברת. מתמלאת התפעלות, שערה והתלהבות, עד שנעימה נחנקת בקולות מלא פחד וייאוש. אבל המנגינה חוזרת בעקשנות, חוזרת מלאת בוז לצוררנו. הרב מתנועע ושפתותיו רוחשות את הניגון כנעימת כסיסה של כוחות אורחים וקלים. ריש מלבה את הניגון מחדש, ממלא אותו מתיקות ורגש. דמעות מתגלגלות על פניו, ועם כל דמעה הניגון מתמתק, מתמלא לב ונשמה. אנשי אס-אס מופיעים בקרון החשמלית, מסתכלים בתימהון, מקשיבים לניגון. אחד אומר: אלמלא היה יהודי. אנו עוזבים את קרון החשמלית, נרשמים כנתיני חוץ. אי אפשר להיוודע מי הוא הרבי המנגן. הוא נעלם מעינינו ואזנינו מצלצל את המנגינה הכובשת, את המוח והעצבים. אני מאמין באמונה שלמה. כל מחשבותיי מרוכזות בניגון, ניגון הקדושה והטהרה. ניגון שלא אושר על ידי זמרים ולא נוגן על ידי מנגנים. זה הניגון אושר בהנחה, בצער נשמה וכאב לב בפי יהודי טוב על חיי אחיו היהודים, שעושים אלפי שנים בגולה וביטחונם לא נתערער. הוי, כמה שנים עוד נשב בגולה ונמשיך לצפות לגאולה שלמה. את הסיפור הבא סיפר הגאון רב אפרים אושרי, בעל המחבר ספר ממעמקים, חמישה כרכים, שו"תים מהשואה, שהודפס בניו יורק בשנת 1959. כך כותב הרב: כשהיינו נתונים בצרה ובשביה ומושמים ללעג וקלס על ידי הגרמנים הארורים ימח שמם, שהתנגלו לגרום לנו ייסורי גוף הנפש על ידי גזירותיהם, שיהיו מחדשים עלינו בכל יום, הייתה אחת התואנות שגוללו עלינו שמזוהמים אנחנו ומלאים חלאה ולחלוך, וגורמים על ידי כך להפצתן של כל מיני מחלות מדבקות. בייחוד שפכו את זעמם והאירו את כל חמתם, על כל יהודי מגדל זקן כדרכם של החרדים לדבר השם, עד שהייתה ממש סכנת נפש לכל בעל זקן להיראות בחוצות הגיטו. ובראות הזידים הארורים יהודי בעל זקן, היה מוצג מיד לסכנת מוות. לכן הורידו כל יושבי הגטו את זקנם, וגם הרבנים וגדולי ישראל שנמצאים שם נרצו לעשות כן אחרי שראו אפשרות גמורה להישאר בזקנם המגודל. אף שבמסתרים בכתה עליהם נפשם וליבם כאב ודאב עליהם, על דמות יוקנם שהורדה מעליהם וצלם אלוקים שנשחט מעל פניהם. וגדולי ישראל נרצו לעשות כן מלבד הסכנה הנ"ל, גם בגלל העובדה שהגרמנים היו ממהרים לשפוך את דמם של גדולי ישראל ברצונם להשחית ולחבל עד כמה שאפשר יותר את כרם בית ישראל. לכן פגעו בראש ובראשונה במנהיגי ישראל. ובני כן התאמצו גדולי ישראל שנמצאו בגטו, לעשות הכל לבל יכירום הזידים הרוצחים כרבנים הם. לזאת, גם בגלל זה, מוכרחים היו להוריד את התודה מעליהם ולגלח את זקנם, כדי שיהיו דומים בכל ליתר יושבי הגטו ולא יתלטו כרבנים ומנהיגים בישראל. רק שניים היו מכל יושבי הגטו ששמרו על הדרת פניהם ולא הורידו את זקנם. אחד היה הגאון אב בית דין דקובנה, מרן רבי אברהם דובר שפירא. הוא לא הוריד את זקנו בגלל העובדה שהיה ידוע מוכר למדי לפריצי הגסטאפו שידעו שהוא הינו הרב הראשי של קובנה. מנהיג וראה נאמן לעדתו. ולזאת לא הייתה בהורדת הזקן אף משום הצלה פרוטה בשבילו. מובד זאת שמר על כבודו כבוד ישראל לבל יפולש ואפר על ידי הרוצחים ימח שמם. והשני היה מבעלי בתים החשובים בקובנה מחסידי חב"ד, רב פייבל זוסמן, היה שמו, שסיכן את עצמו למרות שהוצהר על הסכנה הכרוכה בדבר, ולא הוריד את זקנו. ובמשך זמן ניכר הצליח לשמור על הרדו והדרות יוקנד יהודה. אבל בסופו של דבר נתפס בעת פעולת הילדים, הקינדר אקצן, בימים ג' וד' סיוון תש"ד, שחיפשו בחורים ובסדקים ובמחילות עפר, בעליות גג אחרי ילדי אומללים שנתפסו להרוג, ולאבד, שנתפסו להיהרג ולאבד, השם ינקום דמם הקדוש והטהור, וכתוב על ידי עבדיו הנביאים לאמור, וניקיתי דמם, לא ניקיתי. כך סיפר מם ז'יד בעיתון פורוורץ, ראשון למרץ 1947. היה זה בגטו ורשה בטרם אביב 1943. בגטו ורשה מתגוללים שרידי העלובים של קהילה בת מחצית המיליון נפש שהצער דחסם לתוך רחובות מספר. שרידים אלה עיניהם פקוחות. פגו כל האשליות. הם יודעים כי עוד יום, יומיים, שבוע, שבועיים, וגם הם ילכו בדרכם האחרונה לשם. היכל ההגמונים, הרשות העליונה של הכנסייה הקתולית, מבקשת להוציא מן הגטו שלושה רבנים, אותם ואת משפחותיהם, ולהסתירם במקום נאמן ובטוח עד יעבור זעם. ובגטו נשארו שלושה רבנים בלבד. כל יתר רבניה וגדולי הרוח, של ורשה היהודית כבר הלכו עם עדתם לטרבלינקה. גם לשלושת הנותרים כבר עורב הקץ. ובוקר אחד הובלו שלושת הרבנים. הודיעו להם. דבר דחוף עליהם. הם התכנסו. הרב מנחם זמבה, הארי שבחבורה, הגאון החכם, רבי שמעון שטוקהמר, הסופר, והנואם והצעיר שבחבורה, רבי דוד שפירא, נצר גאונים וצדיקים, וחתנו של זקן רבני ורשה, רבי חיים יהושע גוטשכטר, זכרונו לברכה. הלבבות נתפעמו בחוזקה. מי יודע מה בפי האיש? הוא אומר, ייכנסו השלושה לחדר מיוחד, יתייעצו ויתנו את תשובתם. נכנסו, התיישבו, ולשונם נעלמה, מאלף, מלשון אילם. ישבו ולא הביטו איש בפני אחיו, ושתקו, שתקו. אין ידוע כמה זמן ערכה השתיקה. ייתכן רגע, ויתכן שעות, אמר רבי דוד שפירא. והוא הפסיק את השתיקה ואמר, אני הצעיר שבכולכם, אין דבריי מחייבים אתכם. גלוי וידוע לפני כולנו שאין בידינו לעזור לאנשים האלה במאום. אולם בעצם הדבר שהנינו עמהם, שלא עזבנו אותם, יש משום עידוד בשבילם. העידוד היחידי, לי אין כוח לעזוב את האנשים האלה. בלת אתר פנוי מיני. ואנחנו נסתר מאלוקים, אותו אלוקים המצוי שם, מצוי כאן. הדברים יצאו מפי האדם הצעיר והשתיקה נמשכה. התאי נתחפה בבכי, אף מילה אחת יותר לא נאמרה. רק בכי התפרץ מתוך שלושת הלבבות. אותה שעזבו את חדרם ונמנחם אמר, אין לנהל שום מסע ומתן בעניין זה. הסוף ידוע. הרב מנחם זמן נהרג בימי חול מועד פסח בעיצומו של הרמרת. רב שמשון שטוקהמר נספה בטרבלינקה, ורק הרב דוד שפירא ניצר בדרך פלאים, מכונה בכינוי הטרגי והיום הרב האחרון של ורשה. את זה סיפר למד פיינגולד, שוב מגיע הריגה, עיתון הצופה, יוד גימו כסלב, תפשין וב. הרב נחמיה אלתר, בנו של בעל השפת אמת, ואחיו ומחותנו של הרבי מגור, היה מורה הוראה בלודג', שוקוע ראשו ורובו בדל אדמות של תורה ותפילה. כשיהודים רצו לברוח מלודג', והאמינם שבוורשה יוטב להם, אמר לנחמיה אלתר, אני נשאר כאן עם קהל הדת ישראל, אב אחד לכולנו. כשהפצירו בו שיעבור לוורשה, שבה נתרקצו בני משפחתו, השיב ברורות, לא אשא, אנא מפניך אברח. מה פירוש הדברים בוורשה יהיה יותר טוב בשבילי? ומה יהיה על שאר היהודים? אם ימי הטובים קשורים לדת לודג', אף ימי צער אשאר כאן. איני דורש מהיהודים שלא לנסוע. כל הרוצה הרשות בידו. אני לא אשא. והוא נשאר. ובאספת רבנים אמר גלויות. אין חייבים לקדש את השם דווקא ברובים. יקדש כל אחד את השם לפי יכולתו. אל נשפיל את עצמנו בפני הגויים. ואל נמלא את פקודותיהם שמובילות אותנו למוות. כשעמד להישלח לכיוון בלתי ידוע, לתתף בבגדי שבת, לקח את הטלית והתפילין והספר שפת אמת, וכך התייצב במקום המשלוח. כשהתחיל לדחוף את המגורשים לקרונות הרכבת, זקף ראשו וצעד בצעדים אמיצים בטוחים, בזמרו בהתלהבות ודבקות, נשמת כורחי תברך את שמך. איש האסס הסתכל בו ודחפו לקרון באמרו, זהו ודאי מנהיג יהודי. ניסה עמהם לשם, גם שם צריכים מנהיגים יהודים. ומניחם יארטר התנועע ונפל. איש האסס בעט בו בחמת רצח. ומניחם ילו קם. ליבו פקע. נשמתו עלתה לישיבה של מעלה. הקדוש רבי ניחם יארטר הובא לקבר ישראל. וכך כתב אליעזר אונגר, בספר זכור, בהוצאת מסדה, תל אביב, תש"ה, מיד אחרי השואה. ב-3 ביוני 1941, היום השני לכניסת הגרמנים לעיירה זו, הוציאו האוקראינים וחיילים גרמנים כ-3,000 יהודים מבתיהם, אנשים, נשים וטף, ביניהם הרבה פליטים מגליציה המערבית, אספו וכלום בחצר בית הכנסת. 3 ימים רצופים ישבו היהודים דחוקים וצפופים בבית הכנסת, ובחצרו ללא אוכל וללא מים. ביום השבת הוציאו מהגרמנים והאוקראינים מבית הכנסת והובילום למבצר מחוץ לעיר. את בית הכנסת הציתו באש. בצאתם מבית הכנסת הבוער, הוציא היהודים את ספרי התורה. ביניהם היה מקובל ידוע מזקני חסידי ז'יקו, רב מאיר אופן, פליט מאיר רישה. הוא הלך בראש מאות יהודים עטופים טליתות וספרי תורה בזרועותיהם, לחפירה המונית, שנחפרה בשלושת ימי הסגר, ואמרו בקול רם מילה במילה, בכל הדרך, רננו צדיקים בשם. כשהגיעו לבור צם מוות, עמדו הגברים כמאובנים. הנשים בכו, והילדים יבבו. רבי מאיר עמד בתוכם. ידו אחת אוחזת ספר תורה, וידו השנייה שופר. פניו כפני מלאך אלוקים. התחיל מדבר לפני העדה הקדושה. על קידוש השם בישראל שבכל דור ודור. על נצחיות ישראל ועל קרן נקמות השם, שינקום דמי קדושה וארץ לא תכסה דמם הנקי. במעמד זה הוציאו את נשמתם. כך כתב הרב אפרים אושרי, ספר חורבן ליטא, שהודפס בניו יורק, ב-1952. בין הרבנים שנתכנסו בקובנה, בלטה אישיותו של הגאון רבי יוחנן וסרמן, אחת הדמויות הבולטות בעולם התורה, שהוכר כיורשו המופק שבא לחופץ חיים, במידותיו הנעלות, מעשיו והנהגתו, בזהירותו, זרידותו, כנעתו הלוהטת, ובתמימותו נחשב לחופץ חיים שני. בי"א בתמוז תש"א, ישב בחברת רבנים ראשי ישיבות, גדולי תורה שנתקבצו בגטו קובנה ועסק בלימוד תורה. כשלפתע נפרץ שער הבית ופשיסטים ליטאיים פרצו לחדר. אותה שעסק רבי יוחנן במתן שיעור היומי במסכת נידה. בכל המשתתפים היו שקועים בביאור הסוגיה שדנה בדיני טומאה וטהרה. ברגע הראשון לא שמו לב למתפרצים. כאשר ראו הרוצחים שאין שמים לב לצריכותיהם, ירו באקדוחיהם. והיושבים בחדר נרעדו וקמו ממקומותיהם. הרוצחים פרצו בצחוק ציני, ואחד מהם הכריז, רציתם לארגן מרד כדי לעלות לארץ ישראל, אבל תפסנו אתכם. לא תימלטו מידינו. ניתנה פקודה להסתדר בשורה. לבוא עמנו. רבנים וגדולי התורה הבינו את משמעות הפקודה. הם נצבו בשורה, ובתוך ההכנות למצעדם פנה רבי יוחנן לנאסרים, בקולו השקט והרגוע כדרכו. כנראה שבשמיים רואים בנו צדיקים, שרוצים שנכפר בגופנו על כלל ישראל. עלינו לעשות תשובה כעת מיד במקום כי הזמן קצר. הפורט התשיעי, זאת אומרת מקום השמדה קרוב. עלינו לזכור שבאמת נהיה מקדשי השם. אלך בראש זקוף, ולא תלך חלילה מחשבה פסולה, שהיא בבחינת פיגול הפוסל את הקורבן. אנו מקיימים עכשיו את המצווה הגדולה ביותר קידוש השם. האש יבער בעצמתנו הוא האש, אשר תקים מחדש את העם היהודי. וכך צעדו במצעד הקדושים, וכעבר בעדת חרבות הלכו לכפר בגופותיהם הכלל ישראל. י' ג' מגדולי ישראל, בראשם הגאון והצדיק רבי יוחנן וסרמן, נהרגו באותו יום בפורט התשיעי. הסיפור הזה מובא על ידי א' צדי בראון ודוב לוין בספר תולדותיה של מחתרת בהוצאת יד ושם ירושלים תשכ"ב. מעשה שהיה בזמן השמדת יהודי העיירה על ידי קלם. בשעה שיהודי העיירה כבר עמדו ליד הבורות, מול לואי מכונות היריעה. ביקש רב העיירה, הרב דניאל מובשוביץ, מן הגרמני שניצח על המלאכה, שהרשה לו לומר דברים אחדים לעדתו. הגרמני הרשה לו לעשות זאת בקיצור. הרב התחיל לדבר על עניין קידוש השם בשקט ובניחותה, כאילו היה דורש בימים כתקנם לפני תלמידיו. ומשהאריך, צעק עליו הגרמני שיסיים. ואז פנה הרב ליהודים עומדים על פני על פי הבור ואמר, הנה עומדים אנו עכשיו במצב שדיברתי עליו לפני רגע, כלומר קידוש השם. לכן אל בהלה, צריך לקבל בשקט את גזר הדין. ובפנותו לגרמני אמר, אני סיימתי, אתה יכול להתחיל. בסיפור האחרון, לשיעור הזה, שסופר על ידי דוקטור נון קפלינסקי, בספר בחייהם ובמותם פנקס סלונים, ספר ב' תשכ"ד, דהיינו 1964. משפרצו הגרמנים לעיר, התנער הרב רבי יהודה לייב פיין, כארי, ובכל נפשו מאודו ניגש לעבודת הקודש שהזמן גרמה. יהודים רעבים ללחם, והרב דמטה הראשון בין הראשונים לארגון והשגת עזרה. מדי בוקר הוא ממהר לוועד הקהילה, מנצח על העבודה ואיני יודע לאות. יהודי סלונים נוכחו לדעת כי אכן איתם הוא בצרה, וביראת כבוד הקשיבו לכל מוצא פיו. זה היה השבוע השלישי שנפלה המהלומה על יהודי סלונים עם כיבוש הגרמנים. הנה בכ"ב תמוז תש"א, הוקפו כמה רחובות על ידי פריצי האס-אס, ובלי שידע איש את פשר הדבר, בית הרב היה מחוץ לתחום המוקף. כמנהגו בכל בוקר יצא הרב מביתו כשבניו מועדות לוועד הקהילות. ליד בית המדרש עומד משמר, וחיילים לא נתנו לרב להיכנס לתחום המוקף, ופקדו עליו לחזור לביתו. הרב עומד בכל תוקף על בקשתו. אולם המשמר סירב להיענות לו, ואמרו לו שיבוא כעבור שעה. קשה לדעת מהו אנשי המשמר להזהיר את הרב. אין זאת כי דמותו השופעת הוד, והאצילות השפיעה גם על החיילים הגרמנים. חזר הרב לביתו ולא מצא לו מנוח. מי יודע מה נעשה כרגע בשטח המוקף? אולי דווקא עת לעשות עכשיו, כדי שלא לאחר את המועד. אולי שם נחוצה עזרה דחופה מצידו. לא עברה שעה קלה, ושוב עמד הרב על יד אנשי המשמר, והפציר בהם שיתנו לו להיכנס לתחום המוקף. וסוף סוף נתנו לו לעבור. כעבור רגעים מספר נתקל הרב בפלוגת האס-אס, שנטפלה עליו. וכאן התחילו פרשת עינויו של הזקן הקדוש. עינויים מסוגר שתנסו גם לעשרה ורגעי מלכות. ערום למחצה, מוכה ומעונה, עמד הרב עם 1,200 איש מבני עדתו, שהוצאו כולם באותו בוקר, הראשונים לטבח מבין יהודי סלונים. והרב, ראשון לראשונים בשנים כתיקונם, וראשון לראשונים במותו על קידוש השם. תודה רבה שהקשבתם, ובעזרת השם אנחנו נמשיך בפעם הבאה.